כאן רשת בית. יאיר ויינרב.
קצת אחרי 4 ועוד 5 דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, טכנאי השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי. הדואל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום ראשון, ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק המונעת מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה עם כתבנו בכנסת זאב קם. ורגע לפני שהוא מעביר את השרביט ללפיד, ורגע לפני פיזור הכנסת, ראש הממשלה בנט קורא היום לשרים לנצל כל שעה כדי לנקות את השולחן. הנה דברים שאמר בנט בישיבת הממשלה האחרונה שהוא ניהל כראש ממשלה הבוקר במשרד ראש הממשלה בירושלים.
בזמן הקרוב לצערי מדינת ישראל תצא למערכת בחירות שבמהלכה פעולות ממשלה מסוימות כבר לא יתאפשרו כמו שאתם מכירים. לכן אני מבקש מכם, מכל השרים, לנצל כל יום, כל שעה וכל דקה כדי לנקות שולחן, להוציא לדרך, להאיץ את כל מה שאפשר לפני פיזור הכנסת. אני מזכיר לכולם, האחריות שלנו כלפי אזרחי ישראל ממשיכה גם בתקופת בחירות. תודה רבה על השותפות, על השנה המוצלחת שעשינו למען אזרחי ישראל, ובעזרת השם נמשיך לעשות. תודה רבה.
כן, כך ראש הממשלה יוצא נפתלי בנט, ובישיבתה השבועית אישרה היום הממשלה, בין השאר, את תוכנית שר התיירות רזבוזו ושרת הפנים שקד, לחיזוק ופיתוח התיירות בטבריה ובאיגוד ערים כנרת. זה יעלה כ-87 מיליון שקלים. כמו כן אישרה הממשלה תוכנית חירום לצמצום הפקקים. את זה איך עושים? זאת השאלה. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה.
כן, שלום יאיר, היום הממשלה מאשרת את תוכנית המיליון של שרת התחבורה מרב מיכאלי. שוב, צריך כמובן לשים לב, מאשרת זה נחמד, לא בטוח שכשאנחנו לפני בחירות באמת התוכנית גם תצא לדרך. בכל מקרה מדובר על תוכנית שבעצם נועדה להפחית משמעותית את ההחזקה ברכב הפרטי, והיא אומרת שאם 5% מהאנשים יוותרו על רכב פרטי וילכו לתחבורה ציבורית, כולנו נרגיש את זה בעיקר בכבישים, בפקקים וגם בכיס. הרעיון הוא כפול, גם לתמרץ כמובן את מי שעוזב את האוטו מבחינת תחבורה ציבורית, גם במחירים יותר טובים ובעיקר מבחינת תדירות ושירות הרבה הרבה יותר טובים, וגם כמובן על ידי כך להקל באופן משמעותי את הבלגן שכולנו חווים, את אותו ג'ונגל שכולנו רואים. כן. בכבישים. הדבר הזה כמובן נשען על כל מיני רגליים, כמו מה שכולנו מכירים, החזקת רכב למשל. כדי לבטל את זה יהיה לנו בעצם משהו שדומה להחזקת רכב, אבל יקרה ניידות, ואז גם מי שבוחר לנסוע ברכבת או בתחבורה ציבורית אחרת, אוטובוסים וכולי, יוכל לקבל כ-1,000 שקלים בחודש. מדובר על שינויים משמעותיים מאוד מאוד גם בתשתיות, אבל צריך שוב לומר, הדבר הזה אושר בממשלה. להגיד לך שאכן נראה את זה קורה, יוצא לדרך, תרתי משמע, ספק גדול מאוד.
כן, כנראה. טוב, נמתין בסבלנות ונראה. תודה רבה, שרון עידן. עכשיו נדבר על העיצומים בתחבורה הציבורית. שרת התחבורה מרב מיכאלי תומכת תמיכה מלאה בנהגי האוטובוסים ואומרת שהדרישות שלהם מוצדקות. הבוקר נקטו עיצומים נהגים בחברות רבות, תנופה, אלקטראפיקים, דן באר שבע ובית שמש אקספרס. הנה כך נשמעו המפגינים היום.
בושה! בושה!
כן, המאבק הזה נמשך, והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז גם ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק המונעת מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה, וגם הקואליציה מבקשת לכנס את המליאה כדי לסיים את הסיפור הזה כבר מחר. זאב קם כתבנו בכנסת, אנחנו איתך עם זה ועם זה.
שלום יאיר, שלום אחר הצהריים טובים. צריך להגיד, מה שנקרא בזהירות, ועדת שרים לחקיקה שאישרה את חוק נתניהו, חוק הנאשם, היא זרוע של הממשלה. כלומר, אין שם קואליציה או אופוזיציה, זה לא החלק הקשה.
כן.
למעשה, כל חוק שקואליציה רוצה לקדם בוועדת שרים, שם הוא מקודם. המבחן האמיתי זה כשזה מגיע לכנסת.
אז לא דרמה גדולה בעצם, כן.
בדיוק, זה המאמורה המשמעותית. אין רוב לאישור החוק, ודאי לא לפני הפיזור, בהנחה שהפיזור של הכנסת יקרה עוד השבוע, לאשר את החוק הזה בקריאה טרומית, ראשונה, שנייה או שלישית, חוק יסוד שדורש גם רוב מיוחד של 61, זה נחמד עבור קמפיין בחירות שוועדת שרים אישרה אותו, אבל עבור חקיקה בכנסת זה כנראה פחות רלוונטי. גם אגב אותו דיון שהזכרת מקודם על שהיה הבוקר גם הוא בכנסת, בוועדת חוקה שגם כן עסק בחוק הנאשם, מטעם הוועדה לא היו בהצבעות, והוא למעשה היה בעיקר תיאורטי על גבול האקדמי, כחוק הוא לא אמור להגיע להצבעה בזמן הקרוב. הסיפור המשמעותי כרגע יאיר, מלבד העניין של חוק נתניהו וחוק הנאשם, זה הליך הפיזור, ופה יש סימן שאלה אחד גדול, האם אכן הליך הפיזור יסתיים מחר או מחרותיים. אנחנו יודעים להגיד שמחר כמעט בוודאות החוק, חוק לפיזור יגיע ויעבור בקריאה ראשונה במליאה, אבל ההכנה שלו והבאתו לקריאה סופית בשנייה ושלישית, זה כבר סימן אחד גדול, סימן שאלה אחד גדול, כי עדיין יש נתק בין הקואליציה לאופוזיציה, כלומר כל המגעים שהיו ונעצרו ביום חמישי להסכמות על הליך הפיזור, על מועד הבחירות, על אילו חוקים יעברו בהסכמה אחרי הפיזור והפירוק של הכנסת, כל זה עדיין פתוח לחלוטין, וכדי שהחוק הפיזור יעבור באופן מהיר, בהליך בזק, צריך גם את האופוזיציה, ואת זה כרגע אין, ולכן מחר בקריאה ראשונה, מתי ההמשך? או מחר, או בהמשך השבוע, או מי יודע, במקרה קיצון, אפילו בשבוע הבא, יש אבל עוד זמן להגיע להסכמות בכל זאת.
כן, בהחלט. זאב, גם כתבנו בכנסת, תודה רבה.
שבוע טוב.
עכשיו אנחנו למחאת המורים. מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד והממונה על השכר באוצר קובי בר נתן נועדו היום פגישה שנייה מאז יום חמישי. איתי שיקמן כתבנו לעני חינוך, שלום. נועדו או עדיין נועדים?
להבנתי עדיין נועדים, קצת מתקשים לקבל בדיוק את כל הדיווחים משם בפנים, מאוד אוהבים לשמור שם את הקלפים קרוב לחזה. אני אתן פה איזושהי השערה לא מבוססת, ככל שאנחנו שומעים פחות כך נראה שאולי המגעים נערכים בצורה קצת יותר מתואמת. ככל שיש פחות הדלפות החוצה, כך כנראה הצדדים מבינים שהם רוצים לדבר אחד עם השני בתוך החדר כמה שיותר, ופחות החוצה לתקשורת. ואת האמת, ברמה הזאת זה דבר, זה אולי בשורה חיובית, אבל אנחנו נצטרך לראות מה יקרה בסיום הישיבה הזאת, כי תראה, יפה בן דוד הקפיאה את העיצומים למשך לפחות יומיים. ביום חמישי יוציאה הודעה שהיא מקפיאת העיצומים לבקשת שרת החינוך. אפשר לומר שזה הגיע אחרי פגישה יחסית מוצלחת וחיובית עם קובי בר נתן ביום חמישי, פגישה נוספת כאמור מתקיימת ממש עכשיו.
מה זה מוצלחת וחיובית? מה קורה שם כדי שהיא תוגדר ככה הפגישה הזו?
תראה, אני יודע לומר לך שיפה בן דוד מבקשת לקבל מסגרת תקציבית, להבין על כמה כסף אנחנו מדברים. עכשיו שמענו היום את ההחלטה של היועמ"שית ש כן יש אפשרות להגיע לאיזשהו הסכם בין הצדדים, זה כן ניתן לעשות את זה, כך שמבחינת בן דוד זו בשורת חיובית. השאלה היא האם הסכם בהיקף, היום שמענו את מנכ"לית משרד החינוך אומרת, זה הסכם שצריך להיות בהיקף של משהו כמו 5 מיליארד שקל, האם מדינת ישראל יכולה לעשות זה עכשיו שהיא הולכת לבחירות? זו עדיין שאלה שהיועמ"שית תצטרך לתת עליה את הדעת. יפה בן דוד רוצה לקבל איזשהו נתון, איזשהו מספר כדי להתקדם במסע ומתן. אם היא תרגיש שמורחים אותה, יש סיכוי טוב שמחר אנחנו חוזרים לשביתה גם בגנים וגם בבתי הספר. אבל אם היא תרגיש שאנחנו מתקדמים, אז אולי השביתה היא תמשיך להקפיא את העיצומים ותיתן עוד כמה ימים לאוצר להתקדם מולה, כשנזכיר שנת הלימודים מסתיימת ביום חמישי, ואחרי זה ככה המנוף הלחץ שלה יורד, אבל בכל מקרה אנחנו צפויים לראות קיץ חם, ובכלל עוד לא דיברנו על ארגון המורים, שגם הוא מאיים בהשבתה. קיץ חם צפוי להיות פה, בוא נראה אם שנת הלימודים הבאה כן, תיפתח כסדרה.
כן, חם. בהחלט חם. איתי שיקמן, תודה רבה.
תודה, יאיר.
טוב, עכשיו לדבר על שוויון הזדמנויות בשוק התעסוקה. תאגיד הייעוץ הבינלאומי מקינזי, חברה ענקית שמייעצת גם למגזר הפרטי וגם למגזר הממשלתי בכל העולם, עשה לפני כמה שנים מחקר, והוא גילה דבר מדהים. ככל שמקום עבודה מגוון יותר מבחינה אתנית ומבחינה מגדרית, כך הסיכויים של מקום העבודה, העסק או החברה להצליח הם גבוהים הרבה יותר. מה זה הרבה יותר? נגיד, אם צוות הניהול בחברה הוא מגוון אתנית, אז הפריון של העסק הזה יהיה גבוה יותר ב-35% מחברות שלא היה להם את הגיוון הזה. אם הגיוון הוא אצל העובדים, הפריון גבוה ב-15%. כלומר, איך שלא מסתכלים על זה, ככל שמגוונים מוצא של עובדים, מין של עובדים, זה עושה את העסק הרבה יותר שווה, ובלי קשר, זה גם כמובן הוגן. שלום, עורכת הדין מרים קאבה, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, שלום לך.
שלום, ברכה.
דוח שאתם מפרסמים היום על מדד הגיוון בשוק העבודה הישראלי, גיוון מגדרי, גיוון אתני, זה דוח שישי כבר. מה אפשר לומר שקרה מאז הדוח הראשון? השתפרנו? אנחנו מגוונים יותר?
נכון, זה מדד שאנחנו מפרסמים כבר, זו המהדורה השישית, והשנה החלטנו שאנחנו עוצרים שנייה ובודקים המגמה שהייתה לאורך השנים. ויש חצי כוס מלאה שהשילוב של קבוצות הגיוון אכן משתפר.
יופי.
החצי כוס הריקה, שזה לא הגיוון שאנחנו מחפשים, לפחות אנחנו בנציבות השוויון, כי השילוב היה בעיקרו לאנשים שהם לא אקדמיים. ובמיוחד בענפים שאין לצדם שכר גבוה. אז אנחנו היינו רוצים שהשילוב של הקבוצות האלה יהלום את הכישורים, יהלום את הכישרונות שלהם, וזה יהיה גם בענפי המשק היוקרתיים עם השכר הגבוה.
איפה שמרוויחים יותר. טוב, בואי נתחיל בחרדים. מה גיליתם לגבי השילוב שלהם?
לגבי החברה החרדית, אנחנו רואים דווקא באמת גידול בעיקר בענפים עם השכר הגבוה, גידול בשילוב שלהם, שזה מבורך. אגב, מבין כל הקבוצות, הם קבוצה שהיא מקבלת את תמורה עבור ההשכלה שלה באופן מובהק, אבל עדיין אנחנו רואים, גם שהם משתלבים בענפי היוקרה, אנחנו עדיין רואים שיש פערי שכר.
מה זאת אומרת? אקדמאי חרדי יסתכר פחות מחילוני אקדמאי?
כן, כן. בהשוואה,
למה, הם אגב?
יקבלו פחות.
אם אנחנו מנסים להצביע על הסיבה שבגללה החרדי האקדמאי יסתכר פחות, מה אנחנו מבינים מזה?
מאחר והדוח הוא כולו ממוצעים, זה יכול להיות המשרה שהוא משולב בא שם, זה יכול להיות שהוא לא בא המשרות הבחירות או הקבוצות דרג ביניים, אלא משרות כניסה לענף. ולכן אנחנו רואים שיש פערי שכר, ואם מדובר בנשים חרדיות, אז יש גם, בנוסף לאפליה, יש גם חסמים מבניים, כמו שעות נוספות, היקף המשרה, לכן אנחנו רואים שיש פערי שכר.
יש גם אפליה כלפי חרדים בשוק העבודה היום?
כמובן, אנחנו רואים גם היקף הפניות לנציבות, לצערי הרב.
מה מספרים למשל? כלומר, מה, ציבור חרדי פונה לנציבות שלכם, ואומר, סתם, אחד מתקשר ואומר, אני מרגיש שלא קיבלו אותי או לא מקדמים אותי בגלל שאני חרדי?
כן, לא מקבלים אותי בגלל שאני חרדי, נרתעים מזה, מהעובדה שהוא חרדי, לפעמים מעסיקים נרתעים מהשינויים שהם צריכים לעשות בתוך הארגון כדי לקלוט חרדי.
כמו מה למשל? אילו שינויים?
התאמות מבחינת כשרות, מבחינת מקום הישיבה בתוך החדר.
נשים, גברים, כן, אוקיי.
נכון, נכון, דברים מהסוג הזה, אז אנחנו כן מקבלים פניות של אפליה, כך שהאפליה נוכחת.
אוקיי, בואו נדבר עכשיו על סקטור אחר, גדול יותר לדעתי, ערביי ישראל. ראינו משהו באמת מדהיג בדוח, ונדמה לי שציינת אותו קודם, שיש יותר שילוב של ערבים בשוק העבודה מצד אחד, אבל בעיקר במשרות שיש לצידן שכר נמוך, אם הבנו את זה נכון.
וזה באמת מדובר בכשל שוק, כי אנחנו יודעים שהחברה הערבית רוכשת אקדמיה, במיוחד אנשים, וזה לא מתבטא בנתונים שאנחנו רואים בדוח השנה, למרות שיאיר, יש לנו עלייה מסוימת בשני ענפים מרכזיים, לא מרכזיים, אבל ענפים חשובים, כמו ייצור מחשבים, שאנחנו רואים שיש השילוב של הגברים הערבים שם עולה, וגם השכר שהם מקבלים שם, וגם אנשים בענפים כמו מחקר ופיתוח. אבל הם ממש שתי נקודות, האור היחידות בכל תעסוקת החברה הערבית. אנחנו רואים שהשילוב שלהם היה רק כמעט ורק בענפים שהם מה שאנחנו קוראים צברון כחול, שגם השכר נמוך, הפריון נמוך, וזה חבל ופגיעה בכלכלה ובמקומות העבודה ובעובדים עצמם.
נכון. עכשיו, יש גם פניות מצידם של ערביי ישראל לנציבות באשר לאפליה? גם הם טוענים שיש אפליה כלפיהם בגלל המוצא שלהם?
כל הקבוצות שאנחנו מדברים עליהם, שהוצגו במדד, גם ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, נשים, ובני ובנות 45 פלוס, הם קבוצות שאנחנו מקבלות הרבה פניות של אפליה בשוק העבודה.
וכשפנייה כזאת מתקבלת, אני מניח שאתם גם בודקים אותה, מהו שיעור התלונות המוצדקות? כלומר, כשאתם פונים למקום עבודה וטוענים, האיש הזה, האישה הזו, אמרו שהם לא התקבלו בגלל אפליה, זה משהו שקשה מאוד להוכיח אותו, אני מניח. אבל ישנם מקרים שאתם באמת מגיעים למסקנה שאכן הייתה כאן אפליה? על רקע מוצא, אתני?
נכון. כמו שציינת, אנחנו מקבלים פניות, ולא כל פנייה אנחנו מצליחים להוכיח טענה של אפליה. כי טענה של אפליה היא ממש גם נהיית קשה להוכחה עם הזמן, ואם אין לנו ראיות קונקרטיות או סטטיסטיות למקרה האפליה, קשה לנו להוכיח אותו. ולכן אנחנו, יאיר, בשנים האחרונות, משתמשים הרבה בכלים של חינוך המעסיק, של הביזנס קייס, של מה יוצא לו מכך.
אל תפחדו מלהעסיק אנשים מגוונים.
לגמרי, זה מרחיב לכם את פול המועמדים, זה מפגיש אתכם עם עובדים ערכיים, מוכנים בשוק העבודה, ואגב, כשאנחנו מגוונים, זה לא אומר שאנחנו מוותרים על המצוינות ועל הדרישות שלנו, להפך.
זה רק משפר. יחד... מחקרים מלמדים שזה אפילו משפר. ככל שכוח האדם שלך מגוון מבחינת המוצא, זה פשוט משפר את הפריון במקום העבודה, מחקרים לימדו על זה בכל העולם. אבל אמרת משהו מעניין לפני רגע, נדמה לי הגדרת את זה ראיות סטטיסטיות. מה זה אומר? חברות, עסקים שבהם אפשר לראות שכוח האדם באותו עסק או באותה חברה הוא לא מגוון. לצורך העניין, כולם אשכנזים שם, סתם אני נותן את זה בתור דוגמה. יש למקום עבודה כזה בעיה מבחינה חוקית אם הוא יידרש אחר כך לטענה או תלונה שהוא מפלה אנשים על רקע מוצא?
היום אין חובה בסקטור הפרטי לייצוג הולם. כך שאין חובה למעסיק חוקית, אני אומרת, מוסרית וחברתית ועסקית, יש לו חובה לעשות את זה. אבל חוקית אין לו חובה להיות מגוון ולהעסיק אנשים מגוונים.
אבל הוא לא יכול להפלות, הוא לא יכול להפלות, זה אסור.
נכון, הוא מחויב לא להפלות. אבל אם לנציבות יש סמכות בחוק לבקש להורות בצו למעסיק, להמציא לה כל נתון שהיא חושבת שיכול להוכיח טענה של אפליה.
כולל המוצא של העובדים?
כולל המוצא, הגיל, הכל. אז אם הלאום... המגדר, מה שאנחנו חושבים לנכון לצורך הפנייה, אז אם הוא מגיע אליי עובד יוצא אתיופיה או חרדי או ערבי, שטוען שהוא עומד בכל הקריטריונים של המעסיק, והמעסיק לא מקבל אותו, אז אנחנו יכולים להורות לו בצו שימציא לנו את אחוז המועסקים אצלו על הרקע של העובדים האלה.
אוקיי, ואז אתם מגלים שאין אצלו אתיופים.
אז הוא לא מועסק, זה יכול להעביר את נטל הראייה עליו, להוכיח שהוא לא הפלה אותם על רקע המוצא שלהם. כך שזה דרגת קושי יותר קשה. אז אנחנו משתמשים בכלי המשפטי, כמובן, ותובעים, רק שממש כמו שהסברתי, אנחנו בשנים האחרונות גם מנסים לשכנע ולחנך ולהדריך את המעסיק.
זה הכי חשוב, זה ברור. יש ניצחונות אגב? יש ניצחונות בבתי המשפט?
כן, יש ניצחונות.
ומעסיק שמפלה מישהו בגלל שהוא חרדי, ערבי או אתיופי? מה דינו?
יש ניצחונות. לצערי הרב, היום בתי המשפט לא פוסקים, לא מחזירים או לא מכריחים את המעסיק להעסיק מישהו שהוא לא רוצה. מתרגמים את זה לפיצויים. והפיצויים הם לא על הצד הגבוה, לא כמו בארצות הברית למשל, שזה יכול למוטט עסק. אז רקע האפליה, אצלנו זה פיצוי שהמעסיק יכול לחיות איתו. אנחנו מנסים עם כל פסק דין והחלטה כזאת לפרסם אותה ברבים, כדי שגם המעסיקים האחרים ילמדו ולא יחזרו על המקרה.
אוקיי, מריאם, בואי נדבר גם על יוצאי אתיופיה. קראתי בדוח שהם לא מצליחים להרחיב את מגוון הענפים שהם בדרך כלל נקלטים אליהם. למה?
נכון, וזה משהו שאנחנו רואים לאורך שנים. אין לי הסבר למה, אבל זו המציאות שאנחנו מתקשים להתמודד איתה. יוצאי אתיופיה נמצאים בענפים מאוד מאוד ספציפיים של סברון כחול, למרות שראינו יש עלייה מסוימת של השילוב שלהם במגזר הציבורי, שזה ממש מבורך, אבל יש תפיסות שונות שבקרם אפליה, והייתי מחמירה יותר ואומרת גזענות, שמקשה על האוכלוסייה הזאת להשתלב בשוק העבודה. נכון.
עורכת הדין מרים קאבה, נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
ותגוונו,
מבטיחים. טוב, גידול של 200% בניסיונות להונות לקוחות בנקים ממוצא רוסי. וזה אנחנו נעסוק עכשיו. שלום איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים.
שלום לך ולמאזינים.
200% עלייה בניסיונות להונות עולים מחבר העמים, זה וואו. מה ההסבר הזה להתנפלות דווקא עליהם?
תראה, בגדול אנחנו משחקים משחק של שוטרים וגנבים גם בעולמות הדיגיטליים, בדומה לעולמות הפיזיים. אנחנו מאופיינים בעצם בשנתיים שלוש האחרונות מאז פרוץ הקורונה לחיינו בשימוש הולך וגדל בכלים הדיגיטליים, גם במערכת הפיננסית בכלל וגם בבנקאות בפרט. כפועל יוצא מכך, אנשים שהם פחות משתייכים לצד הנורמטיבי של האזרחים, מנסים להונות אוכלוסיות שהן במובן מסוים הרבה יותר פגיעות מאוכלוסיות אחרות, ודרכם לייצר איזשהו רווח שמקורו okay. בעצם בפשיעה דיגיטלית.
אז איך זה קורה? ממה צריך להיזהר? ספר לנו מה קורה בדרך כלל כשרמאי כזה, גנב כזה, מנסה לפגוע במישהו ממוצא רוסי. איך זה עובד?
תראה, האמצעים הם מאוד מגוונים, אבל אני אלך דווקא לאמצעים היותר חזקים שעובדים מאוד יפה, ומי שמשתייך לאוכלוסייה או לחברה של דוברת או מוצא ממוצא חבר העמים, יכול מאוד להזדהות עם הסיטואציה הזאת. מתקשרים אליך, מציגים את עצמם כאנשים או כפקידים או פקידות מהבנק שלך בצורה מאוד רצינית ואחראית, מספרים לך שיש איזשהו ניסיון מסוים לפרוץ לחשבון שלך, והם צריכים לטפל בזה באופן מהיר ומיידי, וכתוצאה מזה הם מבקשים שתשתף פעולה עם כל מהלך כזה או אחר. ובמהלך, אגב, מי שבדרך כלל מציג את עצמו זה קצין ביטחון, ומי שלא יודע באוריינטציה של מדינות חבר העמים, זה כבר גורם בעל סמכות שצריך לעמוד בדום. ולא זו אף זו, אלא שהם גם מצרפים לשיחה, או אומרים לו, תקשיב, עוד מעט גם יתקשר לך, זה קצין משטרה, ויבקש ממך איזושהי פרטים, ותדאג להעביר לו את הפרטים הרלוונטיים, אנחנו מהבנק נותנים לך אוקיי.
והכל ברוסית, כן?
מתקשר... מה?
הכל ברוסית.
זה יכול להיות, כן, זה בדרך כלל דוברי רוסית, כן. זה דוברי רוסית, אוקיי. ואז מתקשר באמת קצין משטרה, ואותו קצין משטרה שולח לו בוואטסאפ או בהודעה גם תמונות של תעודות, שמראות שהוא אוכל, שזה כמובן מזויף, כן, שהוא קצין משטרה, כן. ומאותו רגע, אותו קשיש יוצא חבר העמים, נהיה חמאה, ומוכן למסור כל פרט שרק מבקשו ממנו, על מנת להציל את כספו ואת מדינת ישראל לצורך העניין.
אוקיי, היו כבר ניסיונות כאלה.
זה אחד מהפעלולים הרלוונטיים.
היו ניסיונות כאלה, כמו שאתה מתאר, שהצליחו, ואנשים מסרו באמת את מספר חשבונות הבנק שלהם וכו'.
לצערי הרב, כן. כן. על אף, שוב, אחת הסיבות שאנחנו מעלים את הקמפיין הזה בשבוע האחרון, ונמשיך איתו גם בהמשך, זה להגדיל ולהעצים את רמת המודעות של האזרחים בכלל, קשישים בפרט, והקשישים בחברה שמוצאה מחבר העמים בעוד יותר בפרט, כדי פשוט להגדיל את המודעות, ובגדול הטכניקה היא, אתם לא מוסרים שום נתון לשום פרט שמתקשר לעולמות של סיסמה, מספר חשבון, תעודת זהות, מספר טלפון וכדומה, בטוח לא לטלפונים נכנסים, אלא אך ורק אם אתם יוצרים איזשהו שיחה עם מספר שאתם מכירים, שהוא מייצג איזשהו בנק או מערכת פיננסית כזו או אחרת, ואתם אז נותנים את אותו פרט הזדהות, אבל אתם יודעים בדיוק למי התקשרתם.
אוקיי, אבל בהנחה שבנק באמת שם לב שיש איזשהו לקוח, שככל הנראה מישהו שם את ידו על הפרטים של אותו לקוח. אני מניח שבמקרה כזה באמת מטלפנים לאותו לקוח בנק. אז איך אני יכול באמת לדעת שלא מדובר בבנקאי, אותנטי, דובר רוסית, שמטלפן אליי, והוא מדבר איתי רוסית בגלל ששפת האם שלי היא כמובן כזאת. כלומר, זה לא ש100% מהמקרים זה רמאות. לפעמים אני מניח שהבנק לא ישלח אליי מישהו הביתה, אלא באמת יטלפנו אליי אם יש בעיה עם החשבון שלי.
אז אנחנו גם מפנים לאיזשהו עמוד נחיתה שנקרא בנק זה לא, כדי להסביר בדיוק את השאלה המאוד מצוינת ששאלת כרגע. לעולם בנק, נציג בנק לצורך העניין, דרך אגב, קודם כל, כמעט במקרים חריגים שמתקשרים באופן מהיר, בדרך כלל השיחה לא תהיה בשפה הרוסית. אבל בוא נשים את זה רגע אחד בצד, בגלל איזשהו חוסר מיידי בלתת מענה בשפה הזו במצבי חירום שהם, כי זה מצבים שהם כאן ועכשיו. דבר נוסף, לעולם, אף פעם בנק לא יבקש ממך סיסמה ומספר חשבון. הבנק מודע בדיוק לזה. אף פעם הוא לא יבקש ממך. מי שמבקש ממך כזה דבר, ברמה המיידית תבין שזו הונאה. זה תרגיל שבו מישהו מנסה לעשות ממך משהו. נציג של הבנק לעולם לא ידרוש ממך. כי הם יודעים בדיוק שהנושא הזה הוא בלתי אפשרי מבחינת מערכות יחסים של בנק לקוח. הלקוח לא אמור למסור למישהו איזשהו
אוקיי, זה פרט שאולי, האמת שכשאני חושב על זה, זה נכון. טיפלנו בזה לא מעט בצבע הכסף, באמת דיברנו על זה שנציגי בנק לא מתקשרים ומבקשים דברים כאלה. אבל מצד שני זה גם עלול להישמע כמו איזושהי בקשה הגיונית, במקרה שבטח אם החשבון נפרץ, או שיש שם איזושהי פעילות חשודה, והבנק רוצה לבדוק. אבל בסדר, בוא נניח את זה רגע בצד. היה ולי היה למשל את חשבון הבנק שלך, ותעודת הזהות שלך. מה אני בעצם יכול לעשות עם המידע הזה? זה לא שאני יכול ללכת עכשיו לאיזשהו סניף בנק ולמשוך לך את כל חשבון הבנק.
לא, אבל אז הטריק יכול להימשך. ברגע שיש לי את הנתונים הבסיסיים הללו, אני יכול להיכנס למספר החשבון שלך ולדאוג למצב שבו אמור לשלח עליך איזשהו קוד, אוקיי? ואז במצב כזה, מה שקורה, הם פשוט מעבירים את השיחה לגורם אחר, כמו שאמרתי לך, לגורם משטרתי. תכף יתקשר אליך קצין מהמשטרה, ותמסור לו את הקוד שאתה, הוא גם יזדהה בפניך. תשמע, זה נורא מתוחכם, זה גם עובד. מי שקצת מכיר את האוכלוסייה הזו, אוכלוסייה קשישה שנגיעה מחבר העמים, מאוד מכבדים מרות וסמכות, בעיקר של אנשי ביטחון, צבא,
כן, זה ברור.
משטרה.
תגיד, זה בעיקר, הגורמים העוינים האלה, הם מקומיים, כן. או שזה בא מחול בכלל הסיפור הזה?
תראה, לצערנו, אנחנו, אתה יודע, בעידן של היום, אתה מתקשה מאוד להבין, יש הרבה מאוד הונאות שהן הונאות ממקומות חיצוניים, או עוברים דרך אין ספור מדינות עד שמגיעות אליך, והפוך, דברים שמקורם פה בישראל, ועוברים דרך שונים מערבל מסוים, שאין לך אפשרות להגיע למקורו. אנחנו גם בקשר מאוד הדוק עם אגף חקירות, עם אנשי פשיעה דיגיטלית והגנת סייבר ודברים מהסוג הזה, על מנת ליצור גם בתוך משטרת ישראל איזשהו מערך של בחינה, בדיקה מיידית, חקירה עקיפה ויכולת להעמיד או להביא לפחות לדין את הגורמים שבעצם מצליחים ליצור או מחוללי אותה פשיעה דיגיטלית שאנחנו מדברים עליה. זה גם אתגר שעצמו לא פשוט. אני לא מדבר איתך עוד בכלל על,
כן.
על, 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 על בית משפט שלא כך מבין בדברים האלה וקל לסובב אותו. גם מזה אנחנו נתקלים. אבל יש, זה מערך שלם שכרגע מנסה לטפל בכל ההיבטים הרלוונטיים. אתם רואים כרגע את קצהו שזה אותו קמפיין, אבל יש מאחור בעצם מערכת שלמה שמנסה לתת מענה לבעיה המאוד מאוד כאובה הזו.
איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים, תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים.
ואל תמסרו פרטים
בטלפון. ממש לא.
כן. תודה רבה. טוב, עכשיו קצת דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, דרך 89 עמוסה מאוד מצומת מירון עד צומת עין זיתים בשני הכיוונים. דרך 6 צפון העמוסה ממחלף קסם עד אייל, ובהמשך ממנהרות נילי עד יוקנעם אילית, ודרומה ממחלף ניצני עוז עד מחלף אייל. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, וגם באתר כאן וביישומון של כאן. עכשיו הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. פרסומות? וכאן גם צבע הכסף, 4:38 דקות כמעט. נדבר עכשיו על המחסור בכוח אדם בענפים רבים במשק. שמענו בשבוע שעבר שבנמל התעופה בן גוריון חסרים מאות עובדים, זה מורגש בתורים הענקים שראינו, זה מורגש גם כשרוצים לאסוף את המזוודות. ברשות שדות התעופה כמעט מתחננים לצעירים לבוא ולעבוד, וזה לא כל כך מצליח, הבעיה קיימת גם בענפים אחרים כמובן. שלום מיכל דן הראל, מנכ"לית מנפאוור ישראל, שלום לך.
שלום, שלום.
איפה עוד אתם נתקלים במשרות פנויות, במספרים גדולים, שקשה מאוד לאייש את המשרות האלה?
קודם כל אנחנו נתקלים בביקושים גדולים כמעט בכל התחומים.
בסקר שאנחנו עורכים מדי רבעון רואים צפי של גידול של 29% באופן כללי בביקושים רבעון מול רבעון, והביקושים האלה מתפרסים כמעט על כל התחומים. בתחום השירותים באופן כללי גידול של כ-40%, בתחום המסחר 23%, בנייה 20%, ייצור 26%. כמעט בכל מקום שאתה נוגע בו, הביקושים הולכים ועולים, והמעסיקים חווים מצוקה משמעותית.
אוקיי, שימי את האצבע על הבעיה העיקרית. הרי אנשים צריכים לעבוד. יש מובטלים. הם חייבים להרוויח כסף, לחיות ממשהו. אז למה זה לא מצליח? למה הביקוש הזה לא מצליח להתמלא?
לא הייתי משתמשת במונח לא מצליח, מכיוון שאחוז האבטלה כאן הוא מאוד נמוך, נכון. כמות שהייתה איזושהי עלייה קטנה, אבל בסופו של דבר, משהו כאן כן עובד. רוב האנשים שמעוניינים לעבוד מוצאים עבודה, גם אם לא תמיד בתחום או ברמת השכר שהיו מעוניינים בה, והסממנים, דווקא סממנים של שוק שגדל ומתפתח, והביקושים שלו הולכים ועולים, וכוח העבודה לא תמיד גדל בהתאם. כמות האנשים שפנויים לעבודה, מעוניינים לעבוד, וזה כמובן בא לידי ביטוי בתחומים ובמקצועות שמשלמים הכי פחות.
זה כמו שהיה לפני הרבה שנים, ואנחנו עד היום חווים את זה בענף הבניין, למשל, שישראלים כבר לא רוצים לעבוד בדבר הזה. ולכן אנחנו רואים שהרבה מאוד עובדים זרים עובדים בתחום הבניין. אז יכול להיות שהביקושים האדירים האלה לעובדים הם כבר במקצועות תפקידים שישראלים פשוט לא מעוניינים לעבוד במקצועות האלה, ואנחנו אולי נידרש לחשוב, לפתוח את הראש ולייבא עובדים זרים גם לתחומים האלה? זה נמצא במקום הזה?
זה לא רק, אבל אפשר בהחלט לראות שבתחום המסעדנות והמלונאות, שם מה שאמרת מתממש בצורה משמעותית, הגידול הוא של 48%. אז כמובן שזה גם גידול עונתי, אבל אין ספק שבתחומים האלה קשה יותר, והעובדה שהמדינה לא פותחת ולא מאפשרת לא רישיונות של עובדים מהשטחים ולא לייבא עובדים מחול, בהחלט מקשים בתחומים האלה. אבל זה לא רק, גם בתחומים שבהם מסתכרים יותר, מציעים עבודות מתוחכמות ומשתלמות יותר, עדיין נתקלים בקושי לגייס. הקשיים
ולמה?
מסתנים מענף לענף.
למשל, אופר לפלר, דובר רשות שדות התעופה, סיפר לנו בשבוע שעבר כאן בצבע הכסף, שהם מציעים משרות שלצידן לצעירים, סטודנטים, שלצידן שכר של 14-15 אלף שקלים לחודש. מה צריך לעשות במקרים כאלה? להעלות את השכר עוד יותר? מה?
אני אגיד לך מה. השכר הזה, בדרך כלל, לא מכירה את המשרה הספציפית שלו, אבל ברמה העקרונית בדרך כלל כולל עבודה במשמרות, או כולל עבודה בשעות הלילה, כולל עבודה לפעמים אפילו בסופי שבוע, ולא תמיד אנשים מוכנים לעשות את המאמץ הנדרש האקסטרה בעצם לדבר ולסכום.
טוב, לא צפוי, כן, סליחה.
דבר שני, המשרות האלה מוצאות, למשל המשרה הזאת, במרכז הארץ. סביר להניח שאם היה מדובר על שדה התעופה רמון בדרום, הם מצליחים לגייס יותר אנשים, מכיוון שהיצע המשרות במרכז הוא באמת אדיר, והאלטרנטיבות של אותם אנשים עם תנאים יותר נוחים.
תחרות קשה על כל עובד בעצם במרכז הארץ.
נכון.
אז תראה, לא צפוי לקרות משהו דרמטי מחר בבוקר, אז מה היית מציעה כמומחית בתחום לגוף כמו רשות שדות התעופה, שחסרים לו מאות תקנים בתחום ההבטחה, אבל לא רק ההבטחה, גם הסדרנות וכל מיני תפקידים שנמצאים בתוך נמל התעופה, המגע עם הנושאים. מה את מציעה להם לעשות כדי בכל זאת שאנשים יבואו לעבוד שם?
תראה, אחד הדברים שהם הכי משמעותיים זה לברר בדיוק מה העובדים רוצים ומה מונע מהם להגיע למקום עבודה. לפעמים אנחנו מניחים הנחות מסוימות, למשל שהמדובר רק בתשלום. ואז אנחנו מעלים את התשלום, ואנשים בכל זאת לא מגיעים. זאת אומרת, הדבר הנכון ביותר הוא לעשות קבוצת מיקוד, בעצם לפנות לאנשים שהם, שנקרא, שעונים על התנאים הרלוונטיים, ויכולים להיות עובדים, נכון? ולשאול אותם, מה היה גורם להם לבוא ולענות על משרה כזאת? משרה שצריך לעמוד על הרגליים כל היום, להיות גמיש מבחינת שעות? מה היה חשוב ומשמעותי להם? אולי למשל, מוכנות לקבל אנשים לפחות משמרות בשבוע, אולי הסעות נרחבות יותר, כי שוב, אין אישור שהוא ממש קרוב לשם. סתם כמה רעיונות שעולים בדעתי, אבל זה אחד הדברים הכי יעילים בסופו של דבר. לא להניח הנחות, אלא לבדוק את העובדות בשטח, ועד המשאבים שמשקיעים כדי לשפר, להשקיע במקומות הנכונים.
הרבה מאוד מקומות עבודה מספרים שלפני שנתיים וחצי, לפני ערב הקורונה, לא הייתה להם את הבעיה הזאת, ואחרי הקורונה יש פתאום את הבעיה. מה קרה בשנתיים וחצי האלה?
קודם כל, בדרך כלל מי שיש לו בעיות גדולות, היו לו בעיות מסוימות גם קודם לכן.
שרק החריפו.
אבל השוק, נכון, אבל השוק היה בסוג של כיפאון, ובעצם כל הגדילה שהיא גדילה טבעית, שבדרך כלל קורית, אתה יודע, בצורה הדרגתית ובתקופה, קרתה פתאום בבום, במיוחד בתחום הזה של הנסיעות לחול ואירוח וכן הלאה, ומשהו שהיה כמעט באפס, הכפיל ושילש את עצמו. עכשיו, תחשוב שכל העובדים שעבדו בתחומים האלה לפני הקורונה, לא ישבו בבית שנתיים, הם חיפשו ומצאו את עצמם במקומות אחרים.
גם כלכלה שחורה שמענו שהתפתחה, שזה גם יכול להיות.
בהחלט, בהחלט. ואז לצורך העניין, האם זה מאוד אטרקטיבי לחזור למקצועות האלה, אחרי שכבר מצאת את עצמך, לא משנה אם זה במשרה רגילה או בעבודה בשחור, ואז זה כבר נראה אחרת.
כן, מעניין. מיכל דן אריאל, מנכ"לית מנפאוור ישראל, תודה רבה.
בשמחה.
להתראות. דיווחי תנועה. טוב, מה קורה בכבישים? באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרום מרוקח עד לגוארדיה. דרך החוף צפון העמוסה מרישפון עד וינגייט בגלל עבודות בכביש. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 בטלמסר שלנו וגם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 10 דקות לפני השעה 5, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 200, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח טפחות.
שלום יאיר, היום היו עליות יפות בבורסה בתל אביב, בהמשך לעליות שהיו בסוף השבוע בארצות הברית. כך מדד תל אביב 35 עלה היום 1.8% עשיריות, ומדד תל אביב 90 עלה 2.9% עשיריות. בלטו בעליות היום מדדי הקלינטק שעלה ביותר מ-3.3%, מדד הבנייה, מדד הנדלן ומדד תל דיב ותל טק אילית, כל המדדים האלה בעליות נאות. גם מדד הנפט והגז שירד לאחרונה התאושש מעלייה של 2.3%. מנגד ראינו היום ירידות באפיקי האג"ח, תלמוד שקלי ותלמוד צמוד, ירדו שניהם ב-0.24%. נקווה להמשך שבוע נעים, ערב טוב לכולם.
רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה. טוב, אנחנו מקבלים עכשיו דיווח על 3 נפגעים בשריפה שפרצה בחצר בית בגבעת זאב. אנחנו מנסים לקבל פרטים נוספים על הדלקה הזאת, עוד מעט יהיו לנו. כן. טוב, 10 דקות לפני השעה 5, אנחנו, כן, עד שנצליח לקבל עדכון לגבי השריפה שבעקבותיה 3 נפגעים בבית, בגבעת זאב, אנחנו מיד נעדכן על זה.
לא אל תיסע רחוק, לא תמצא אמת בשום מקום אחר, אני איתך היום כמו כל יום, בודד בעולם חבור אמצע מקום, אהבה פצועה לאט ספקות, מטען כבד דחוס הדק במגרות הלב, חוזר עובב רעב אל אותו מקום, דופק על דלתך שוב משקל היום, אור קרוב אולי השמש תן לעלות איתך היום, לילה טוב לק ירח תן לו לאהוב אותך בלי סוף, דמיון השיר מלתי נמנע, ימים ריקים בלי אמת ברורה, בלי כוונה בלב, מושך גבעור ירוק אל תוך הפה, מושך עוד פלח זמן שירפא, בוא קרוב אולי השמש תן לה לעלות איתך היום,
כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח היום, כן, טכנאי השידור אילן אזולאי, במוקד התנועה אהוד כהן. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר ב4 אחר הצהריים. ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב. שלום שלום.